אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
טוניסיה היא הסמל של האביב הערבי. שם הכל החל, וגם במבחן התוצאה, טוניסיה הצליחה לצלוח את המבחן הקשה של מעבר למשטר דמוקרטי. ואז, פתאום, עשור אחרי שהאדמה רעדה והעולם הערבי החל לסור, הכל השתבש. הנשיא קייס סעיד, שנבחר בבחירות דמוקרטיות, פיטר את ראש הממשלה, הישה את פעילות הפרלמנט, ובמקביל הכניס את כוחות הביטחון לערים הגדולות בתוניסיה. האם זו סופה של הדמוקרטיה? ליד אוסמו, כתבנו לענייני העולם הערבי, ינסה לפצח את החידה המרתקת הזו.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
ליד, מוכרחים לשאול, מה לכל הרוחות קרה שם?
את השאלה הזאת, כמו שאתה שואל אותי עכשיו, בעצם הרבה טועים גם בתוניסיה וגם בעולם הערבי.
يتصرف في الدولة التونسية كأنها ملكه الخاص بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الفصل الثمانين من الدستور
ערב אחד מודיע הנשיא סעיד על זה שהוא מפטר את ראש הממשלה ומשה את פעילות הפרלמנט ל-30 יום. עכשיו, לא סתם יום, אלא יום סמלי מאוד בתוניסיה, ה-25 ביולי, היום שבו מציינים בתוניסיה את יום ההכרזה על הרפובליקה. ובתוניסיה הדעות מסתכלים בעצם כמו בכל דבר משני הכיוונים ואומרים מה לעזאזל הנשיא מנסה לעשות פה. עכשיו כשמסתכלים על זה, זה לא מנותק, זה לא בא משום מקום, ההחלטה הזאת לא מגיעה משום מקום, אלא בעצם אחרי ימים של מחאות חריפות נגד השלטון, נגד הממשלה, נגד הפעילות של הפרלמנט שלא מתפקדים, בתוניסיה יש משבר כלכלי כבד מאוד שמחריף בתקופה האחרונה בגלל משבר הקורונה. טוניסיה לא מתמודדת כמו שצריך עם הקורונה, כמו מדינות פחות חזקות אחרות, וכל אלה גוררים ביקורת אדירה מצד הציבור שיוצא לרחובות ועושה הפרות סדר, וזה מה שמביא את הנשיא בעצם להכריז את ההכרזה החריגה הזאת מאוד.
אבל בוודאי שאפשר להאמין ולהבין את הזעם הציבורי בכל זאת 10 שנים אלה אנשים שנלחמו על דמוקרטיה בתוניסיה וגם טעמו את טעם הדמוקרטיה. השאלה אם אנחנו יודעים משהו על הנשיא סעיד לגבי אופיו, לגבי כוונותיו.
המון טועים לגבי מה הכוונה שלו. בסופו של דבר צריך להגיד לזכותו, זה בסמכויות שלו לעשות את הדבר הזה. לפי החוקה התוניסאית הוא יכול לעשות את הצעדים האלה, ובעצם גם כרגע התהייה היא, או החשש, גם בקרב אזרחים, גם בקרב עיתונאים, זה שלא ינוצל המצב של הפרות הסדר והבלגן ברחובות, לכדי פגיעה בהישגים הדמוקרטיים שטוניסיה הגיעה אליהם עד היום. כמו שציינת, טוניסיה היא הסמל של האביב הערבי. היא גם זו שבה אז אי שם בדצמבר 2010 הצית את עצמו הצעיר הטוניסאי מוחמד בועזיזי, וביחד עם מותו בעצם הוצת המזרח התיכון כולו עם המהפכות. בתוניסיה זו לא הייתה סתם מחאה, זה באמת הביא שינוי. באמת הושגו חירויות לאזרחים. השיח, בתוניסיה יש שיח די פתוח, תקשורת שהיא יחסית חופשית. אם אפשר להסתכל על כל מיני מוסדות וארגונים בינלאומיים שמדרגים את רמות החופש והחירויות של האזרחים, טוניסיה מדורגת מאוד גבוה, א', ביחס לשאר מדינות המזרח התיכון, ולא רק, גם ביחס למדינות אחרות בעולם, וכל ההישגים האלה של בחירות דמוקרטיות, שנערכו כבר כמה פעמים, עובדה שלשלטון עלו גם מפלגות שהן לא בהכרח אזרחיות לחלוטין, אלא גם דתיות, שמובילות סדר יום דתי, זה גם מוכיח חלק על הבחירות, על הכוח שיש לאזרחים בתוניסיה, ובעצם כרגע מפחדים מחזרה לאחור, ומאיבוד של כל אותם הישגים האלה. גם סעיד, הנשיא הנוכחי, הוא נבחר כחלק מהמערכת הדמוקרטית בתוניסיה, לכן כרגע נשאר להמתין ולראות איך הוא יפעל, וזה תלוי מאוד גם בלחץ הפנימי בתוניסיה מצד האזרחים, וגם בלחץ הבינלאומי אם יהיה. כרגע אין.
ליד, בוא ננסה קצת להבין מה קרה בעשר השנים האלה. האם באמת טוניסיה עלתה על דרך המלך? אתה מדבר על דמוקרטיה, על תקשורת כמעט חופשית, אבל הכלכלה בקנטים.
הכלכלה נכשלת מאוד. חשוב לציין שהכלכלה בטוניסיה מבוססת בעיקר על חקלאות ועל תיירות. תיירות בשנה האחרונה או בשנה וחצי כבר של הקורונה, זה לא משהו שקורה, ולכן הכלכלה נפגעת מאוד, בצורה מאוד אנושה. גם הייצוא נפגע של חקלאות, ומעבר לזה, הכלכלה בעצם בכללותה לא מצליחה להתפתח גם מאז אותה מחאה גדולה. היה איזשהו שיפור מסוים, אבל בשנים האחרונות אנחנו שוב רואים את הציבור ממשיך לזעום ולכעוס על זה שהרפורמות שמבטיחים כל פעם, אותם ממשלים חדשים שנבחרים, לא קורות. וזה משהו שמאוד מייצג מדינות דומות כמו טוניסיה. ומבחינת החירויות, אז כן, טוניסיה התקדמה בעשור האחרון בצורה חסרת תקדים במזרח התיכון, גם בשיח הציבורי, סוגיות שאנחנו לא נמצא במדינות ערביות אחרות, כמו אפילו קהילה להטאבית. אמנם זה עדיין לא חוקי, אבל יש לזה נראות ציבורית מסוימת. יש עיתונות חופשית שיכולה לבקר את השלטון, יש תקשורת בינלאומית שנמצאת שם, וכל אלה באמת הם סמל המהפכה שהייתה בתוניסיה, וכעת נשאלת השאלה האם זו לא מהפכה על המהפכה. בעיתונות הערבית כרגע טועים הפרשנים המובילים, האם בעצם הנשיא החליט או קיבל איזשהו ביטחון לנצל את הנוהג הערבי הזה של לעשות מהפכה על המהפכה. מוקדם מאוד להציר האם זה באמת מה שקורה בתוניסיה, אבל במצרים בעצם עם ההפיכה הצבאית שהייתה אחרי המהפכה נגד מובארק. אז השאלה היא פה, האם טוניסיה הצליחה באמת לבסס את עצמה ואת המוסדות שלה ואת הדרך הדמוקרטית, לפחות במובן הפורמלי של דמוקרטיה, של המוסדות, אם הם מספיק חזקים כדי לשרוד תהליך כזה, והאם הנשיא באמת נוקט פה בצעדים שהם עדיין יחסית מוגבלים, והכל ישוב מיד עם השקט ברחובות.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הנה הודעה קצרה.
אהלן, זה אופר שלח. אני רוצה להזמין אתכם להזין לפודקאסט החדש שלי מבית וויינט. קוראים לו האמת היא, ובכל שבוע אני אשוחח בו עם דמות אחרת על סדר היום העתידי של ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שבאמת חשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו. אז חפשו האמת היא באפליקציות הפודקאסט שלכם, יהיה מעניין.
האמת היא, עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
הזכרת את התקשורת בעולם הערבי, ומסקרן אותי מאוד לדעת איך מתייחסים לרעידות האלה בתוניסיה, בחשש, בדאגה, בציפייה, אולי יש גם כוחות שפועלים כדי להדליק אש בתוניסיה?
כמו בכל דבר בעולם הערבי, זה תמיד קונטרוברסלי. תמיד תשמע כמה דעות, והכל תלוי מאיזה זווית אתה מסתכל, מהעיניים של איזה גורם בצירים שפועלים בעולם הערבי. אם באמת נבחן את שני הצירים העיקריים בעולם הערבי, יש לנו מצד אחד את הציר של קטר וטורקיה, שהן בעצם מאוד מאוד חזקות במזרח התיכון, והן מזוהות יותר עם הקו של האחים המוסלמים. עכשיו, בתוניסיה, יושב ראש הפרלמנט, שהוא גם יושב ראש או מנהיג המפלגה הגדולה ביותר בפרלמנט, זה בעצם מנהיג תנועת נהדה. נהדה היא המפלגה האסלאמית בתוניסיה, שגם היא מאוד מזוהה עם תנועת האחים המוסלמים. לכן, כשאנחנו מסתכלים כרגע על האירוע, זה מחליש אותם. יושב ראש הפרלמנט בא לעבודה בבוקר שאחרי ההודעה של הנשיא סעיד, והמשטרה מונעת ממנו להיכנס לפרלמנט בגלל אותו צו של הנשיא. הכוח שלהם מאוד מוגבל, הם כרגע על המוקד, גם במחאה האזרחית, מטות של המפלגה הזאת, בכל מיני מקומות בתוניסיה, נמצאים במוקד המחאה האזרחית, פורצים אליהם, או לפחות מנסים לפרוץ אליהם, והבחירים שלהם כרגע גם הם נמצאים תחת מתקפה תקשורתית, וייתכן שחלק מאותו מאמץ או צעד של הנשיא להסיר את החסינות הפרלמנטרית מחברי הפרלמנט, הוא גם כדי לאפשר חקירה שלהם במה שהאשמות שככה מתחילות להישמע על שחיתות. אז זה מבחינת הציר הזה. הציר הקטרי-טורקי תוקף את זה, ולקטר יש כלי מאוד מאוד חזק שקוראים לו אל-ג'זירה.
This is Al Jazeera.
כמובן, ערוץ הטלוויזיה הגדול והמוביל בעולם הערבי, ושם אתה לא תשמע דברים טובים על האירועים בתוניסיה. המון ביקורת, ובעיקר על הפגיעה כביכול בדמוקרטיה. מהצד השני, יש את הציר המכונה הסוני המתון, שזה בעצם בהובלת סעודיה, איחוד האמירויות שנמצאת שם גם מצרים, והן בינתיים מגבות את נשיא תוניסיה על הצעדים שלו, ובנוסף שם אתה תראה בכלי התקשורת שמזוהים יותר איתם, אתה תראה דיווחים שהם גם יותר אינפורמטיים וגם יותר מחבקים. כמובן לא חוסכים ביקורת נגד יושב ראש הפרלמנט התוניסאי מהתנועה האסלאמית, שהוא כמובן סנו נפשם ביחד עם כל תנועת האחים המוסלמים שהם פועלים בצורה אקטיבית נגדם, והם כמובן לא ייחסו אם בין היתר בשל הצעדים האלה הם ייפגעו. אז זה באמת מבחינת התמונה המזרח תיכונית, ותוניסיה, תחשוב על זה, גם בגלל המעמד שלה, בשל ההיסטוריה והאירועים של האביב הערבי, יש, אני מניח, לא מעט מנהיגים במזרח התיכון, שמסתכלים ומבחינתם רוצים לחבות את האש שנדלקה שם כרגע, כדי שלא נראה איזשהו גלגל חדש שיתחיל להתגלגל פה במזרח התיכון עם מחאות שאולי יתרחבו למקומות נוספים. כרגע זה לא קורה, זה גם להערכתי לא יקרה, וזה אולי באמת ייבלם בתוניסיה, אבל את זה רק הימים יגידו.
אני חוזר רגע לחברה האזרחית בתוניסיה, אתה אומר שיש הפגנות ויש מחאות, באיזה עוצמה בעצם, האם יש איזשהו רצון לגרום לשינוי משטרי שם, או שרק להחזיר את הכל לנורמל?
לא לקריאות לשינוי משטרי, כן היו קריאות, נשמעו קריאות לממשלה להתפטר, לחברי הפרלמנט גם הם להתפטר, ביקורת, כמו שאמרתי, מאוד מאוד גדולה נגד תנועת נאדה האסלאמית, שהמנהיג שלו גם יושב ראש הפרלמנט, ומכאן בא הצעד הזה של הנשיא, זה לא בא מחלל ריק, ובתוניסיה רוצים לראות שינוי בחיים האזרחיים, את זה אפשר להשיג בין היתר גם באמצעות אותו משטר דמוקרטי, באופן יחסי שהושג אצלם במדינה, והשינוי יכול לקרות באמצעות בחירות, בין היתר, שבהן ייבחרו גם חברי פרלמנט חדשים, תצא ממנו ממשלה חדשה, וזה עדיין בתוך השיח הדמוקרטי, לא מעבר לזה, אין קריאה לאיזשהו שינוי משטרי, ולכן גם ההנחה, אם אפשר לראות, גם בקרב מדינות המערב, זה שנשיא טוניסיה כן יוביל לכיוון הזה, של אולי בחירות מחודשות, אולי איזשהו שינוי בממשלה, הוא כרגע פיטר את ראש הממשלה, אז יכול להיות שיהיה מינוי של ראש ממשלה אחר, את זה אנחנו באמת נראה, והמחאות נמשכות בינתיים, אבל תחת מגבלות מסוימות, כוחות הצבא וכוחות הביטחון נכנסו למרכזי הערים, כדי לבלום את האנרכיה, כדי שהאירועים לא יידרדרו מעבר לזה, וגם הוטל עוצר לילי, בין השעות 10 עד 5 לפנות בוקר, כדי למנוע אירועי ביזה או אלימות שבשעות האלה קצת פחות בשליטה.
ליד אוסמו, כתבנו לענייני העולם הערבי, מרתק ממש, גם מדהיג קצת, אפילו מטריד. נמשיך להתעדכן בעזרתך, תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcast@strudelynet.co.il. עורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, בצוות אלן נחמני ושחה ברקת, על הסאונד ניסו עזרן. אני עתילה שומפלבי, נשתמע מחר.